אנחנו ממשיכים לבאר מנהגי רבותינו. בעצם אני קורא לזה מנהגים. כמובן, הרבה גדולים חשבו שזה לא רק מנהג, זה הלכה. יש כאלה שראו בהנהגות האלה מנהגים, אבל זה אולי תלוי כל מקרה בפני עצמו. היום אנחנו נמשיך בעניינים של 18. בעיקר, אני אדון בחזרת השץ, למרות שאזכיר כמה דברים שקשורים לנוסח של התפילה בעצמה. אנחנו מתחילים 18 במילים השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. יש דיון אם השליח ציבור חוזר על המילים האלה או לא. מעניין שבבית יוסף הוא מביא בסימן קי"א שהעניין של השם שפתי תפתח זה מעיקר ה-18. ולכן חזן חייב לאומרו. אמנם המגן אברהם מביא שם דיון בנושא, והמגן אברהם פוסק שהיות שיש ויכוח אם באמת אומרים השם שפתי תפתח, אז יש להגיד את זה בלחש. כאילו שככה אתה יוצא אם אתה חייב להגיד, ובעצם אם אתה לא צריך להגיד, אז לא אמרת את זה בקורה. מעניין שהפשרה הזאת היא בעייתית בעיני פוסקים מסוימים. שהרי יש מקומות בהלכה שנוהגים לעשות פשרה. ולפעמים הפשרה היא מוצלחת, שבפשרה הזאת יוצאים ידי חובה לשתי השיטות. יש מקומות שהפשרה גורמת בעיה שלפעמים לא יוצאים אף שיטה. דוגמה, שמעתי בעניין המזוזה על הדלת. צריכים לקבוע מזוזה. יש מחלוקת בגמרא אם אומרים את אם שמים את המזוזה, אם קובעים את המזוזה בצורה אופקית או בצורה אנכית. ויש כאלה, ונדמה לי שזה המנהג המקובל, שמניחים את המזוזה באלכסון. וכך חושבים שיוצאים מדי שתי השיטות. זה לא בדיוק באופקי, אבל זה מספיק. יש מקום להגיד שהפשרה הזאת היא לא מוצלחת, משום שבסופו של דבר לא העמדתי את המזוזה, לא קבעתי את המזוזה, לפי אף שיטה. גם כאן, יש מקום לדבר על אם צריכים להגיד השם שפתי תפתח, אז חייבים להגיד את זה בקורה. ואם לא חייבים להגיד השם שפתי תפתח, זה מהווה הפסק בין ה-18 לחזרת השץ. ולכן, הרב סולובייצ'יק היה מקפיד להגיד השם שפתי תפתח בקול רם. והארי, מצטטים בשמו של הארי, שגם הוא היה אומר להגיד בקול. יש על זה דיון מאוד יפה במאמרו של הרב דוקטור פרופסור שאול פרימר, באור המזרח, שהוא הביא את כל השיטות וכל הדיונים בזה. אבל אין ספק שהרב סולובייצ'יק ראה בהשם שפתי תפתח חלק מהותי מ-18, ולכן הוא אמר שהחזן היה צריך להגיד בקורם, מעניין אותי איך נוהגים ומה שרואים בציבורים השונים. כשהייתי ילד, נדמה לי שלא שמעתי בשום מקום שהחזן היה אומר השם שפתי תפתח בקורם. היום אני רואה די הרבה מקומות, בהרבה ישיבות, בהרבה בתי כנסת, שיש הרבה אנשים שאומרים השם שפתי תפתח. אולי עם, אצל מנהג ספרד זה יותר מקובל, אצל הרי הקף החיים הביא את שיטת הארי שצריכים להגיד בקורם, אבל מעניין אותי כמה יש בזה השפעה של הרב סולובייצ'יק ותלמידיו ותלמידי תלמידיו על התפילה בבתי כנסת במקומות שונים, גם בארץ וגם בחוץ לארץ. בכל אופן, היום נדמה לי שיש הרבה אנשים שאומרים השם שפתי תפתח בקוראן. כמו כן, יש לדון בייעול הרצון שאומרים בסוף ה-18. הרי מצד אחד, זה בקשה על קבלת התפילה. האם זה מהווה חלק מ-18? הגמרא אומרת שבזמן שהגמרא דנה ושואלת איך אפשר להגיד השם שפתי תפתח, הרי זה מהווה הפסק בין גאולה לתפילה. וכתוב בגמרא, היות שחכמים תקנו השם שפתי תפתח, אז זה לא נחשב הפסק, זה נחשב כאילו חלק מהתפילה, וזה לא הפסק בין גאולה לתפילה. אחרת, איך תקנו השם שפתי תפתח, ויהיו לרצון. כי היות שהגמרא דיברה, היו לרצון, אז משמע שגם יהיו לרצון, הוא אותה הלכה. ובמעשה רב של הגרא, כתוב שהשץ צריך לדקדק ולומר יהיו לרצון, אחרי שגמר 18, וכן השם שפתי תפתח כשמתחיל. אמנם לא כתוב שם בפירוש שאומרים את זה בקור רם, אבל בכוון הגרא הקפיד שיגידו את זה, אני חושב שמאוד סביר שהוא הקפיד שחזן יגיד את זה, הוא התכוון בקור רם. בית יוסף מביא שיטה שהחזן אינו אומר יהיו לו רצון, שהוא סומך על הקדיש תתקבל שהולך אחרי 18. הרי כל יחיד אינו אומר קדיש לאחר תפילתו, והוא גומר את התפילה בתפילת יהיו רצון, שזה בקשה שהתפילה שלו תתקבל. אבל החזן הרי יגיד קדיש, תתקבל צלוטון ובאותון, ומילא הבית יוסף אומר שלא צריכים לחזור, החזן לא צריך לחזור יהיו לרצון, שהרי הוא בסופו של דבר יגיד, תגיד, תתקבל רצון. אמנם יש הפסק גדול בין הזמן שהוא גומר 18 לבין הקדיש תתקבל, אבל אולי הבית יוסף ראה את זה כחטיבה אחת, אולי זה באמת יש טעם להסביר את הדבר הזה, שהרי אחרת איך באמת דוחים את תתקבל. כל מה שאומרים בין 18 לבין התתקבל, כנראה הוא קשור ל-18, אחרת, איך אפשר לדחות את התתקבל לשלב יותר מאוחר? ואם כן, אולי אפשר להבין את דעת הבית יוסף שסומכים על הקדיש תתקבל, למרות שיש דברים מפסיקים. בכל אופן, מנהג של הגרא, שהחזן צריך להגיד, השם שפתי תפתח ויהיו לו רצון, הרב סולובייצ'יק היה מקפיד שהחזן יגיד את זה בקור רם, ונדמה לי שהרבה אנשים כבר אומרים את הדברים האלה בקור רם, כפי מנהגו של הרב סולובייצ'יק, לפי דרכו של האריזה, לפי הגאון של לכל פחות הוא צריכים להגיד את זה, אני יודע בקור רם. מי שיותר מעוניין לברר את הפרטים, אני באמת מפנה אותו למאמר של הרב דוקטור שאול פרימר. בתוך 18 של כל אחד ואחד, אומרים בימות הגשמים, משיב הרוח, מוריד הגשם. כאן יש דיון מעניין, אם צריכים להגיד משיב הרוח, מוריד הגשם, עם קמץ, או משיב הרוח, ומוריד הגשם. וכמובן, מי שמתמצא בתעמי המקרא בתורה, יודע בזמן שיש מפסיק, שיש הפסק, אז המילה משתנה כאילו לסוף פסוק. ואם זה באמת היה סוף פסוק, אז היו אומרים מוריד הגשם. וכנראה מי שחושב שאומרים מוריד הגשם, חושב שני דברים. א', אני מתפלל תפילה כפי הדקדוק של התורה. לא כפי העברית המדוברת, אלא כפי העברית הלשון הקודש של התורה, וגם הוא חושב שיש כאן הפסק. יש סידור מאוד מאוד חשוב בשם צלוטה ואברהם. אני חושב שמאיזה סיבה שהסידור הזה לא יתקבל כפי שבאמת ראוי לו. הספר הוא על פי נוסח של הרב אברהם לנדאו, האב בית דין של צ'חנוב בפולין, ונכדו ותלמידו בירר הלכות של הסידור, והספר יצא מעת משפחת ורדיגר. משפחת ורדיגר שידועה גם בסופו של דבר בעניין העולם הפוליטי של מדינת ישראל, הרב ורדיגר היה חבר כנסת מאותה משפחה. בספר הזה יש הרבה עניינים מאוד חשובים, הסברים מאוד חשובים. הוא מביא שם שבסידורים הישנים הנוסח היה מוריד הגשם, הגימל בסגור. וכך בסידור של בעל התניה. והוא אמר, והוא כותב שם, שיש מדקדק אחד בברלין, שהתפיס סידור ויתר יצחק, ושם נקוד הגשם וקמץ, כדין כל מפסיק. הוא טוען שזה שיבוש גמור הוא, לשבש הספרים הישנים, כי אין כאן מפסיק כלל. הראו כאילו שזה מפסיק בגלל שרצו להראות שהקטע הזה, מה שיבר חבר נגשם, לא אומרים את זה כל השנה. אז לכן אולי יש סימן פסיק בסוף. אבל לא בגלל שזה פסיק. כמו שאנחנו אומרים מחלק לחיים בחסד, מחיים מיתים ורחמים רבים, אין כאן הפסק. זה המשך. אנחנו מונים את השבחים של הקדוש ברוך הוא, וככה צריכים להגיד, משיב הרוח, מועד הגשם, מחלקי החיים בחסד, ולא משיב הרוח מרגשם נקודה, מחלקי החיים בחסד. ולכן הוא חושב שעצם הרעיון שזה הפסק הוא לא נכון. לפי זה יוצא שבקיץ בארץ, ואצל מנהגים מסוימים גם בחוץ לארץ, אומרים מוריד הטל. מי שמתפלל בעברה ספרדית, אז כאן אין בעיה, הוא אומר מוריד הטל. אבל מי שמתפלל בהשברה אשכנזית, אז כאן יש אותו הספק. האם אומרים מוריד הטל, כאילו שזה סוף פסוק, או אומרים מוריד הטל. נדמה לי שהסברה הפשוטה הייתה צריכה להגיד, כפי מה שאתה עושה בחורף, כך בקיץ. אם בחורף אתה אומר מוריד הגשם, אז זה מוריד הטל. ואם אתה אומר מוריד הגשם, אז צריכים להגיד כאן, מוריד הטל, עם קמץ. אבל הרב ורדיגר מביא שם דבר מאוד מעניין, שאומר שבסידור שבעל התניה, באמת כתוב, מוריד הטל עם קמץ. כאילו שזה הסוף פסוק. מה שאין כן משיב הרוח, מוריד הגשם, שהוא לא רואה את זה כסוף פסוק. יש לו הסבר שלא ניכנס לו עכשיו, למה באמת משיב הרוח מול הגשם זה חלק מהקטע הבא של מחלקי חיים בחסד, ואילו מוריד הטל זה לא קשור למחלקי חיים בחסד, ולכן באמת שם יש הפסק. בכל אופן, עצם הרעיון שכמובן נוגע רק לאנשים שמתפללים לפי הנוסח שאומרים מוריד הטל בקיץ, ומתפללים בעברה אשכנזית, זה רק נוגע אליהם. אבל עניין משיב הרוח מול הגשם זה כבר יותר נפוץ העניין, וגם כאן, אצל ספרדים, אני מכיר הרבה אנשים שאומרים משיב הרוח מול הגשם, מי שזוכר את ההומור הישראלי יודע שפעם היה מערכון מפורסם, האם אומרים מוריד הגשם או מוריד הגשם, אבל בכל אופן בהלכה, מנהג הגרא, מנהג הבעל התניא, היה להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם. ברכה אחרת ב-18, שיש גם נוסח מיוחד של הבעל התניא, נוסח הארי, הוא בקשר לתפילה, לברכה, ולירושלים ירחה ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת, נדמה לי שהציבור הרחב ממשיך ואומר, ולושם רחבן דיוש שכמורי, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, וכיסי דוד עבדך מהרה לתוך התחין. ברוך אתה השם, בונה ירושלים. וכאן, בסידור שהזכרתי לאל, הסידור של צוטת אברהם, מבין נוסחאות שונות. למשל, בסידור של הרמב״ם, סידור של הרב עמרם גאון, לא מזכירים וכיסי דוד עבדך בכלל. ולכאורה זה מובן, שהרי יש ברכה אחרת, את צמח דוד עבדך מירת הצמיח, ואם כן, אין שום סיבה שדוד המלך ייזכר בשתי ברכות שונות. יש כבר ברכה על מלכות בית דוד, את צמח דוד עבדך. אז בכלל זה לא מוזכר. בסידור של הארי, אז הנוסח הוא קצת שונה, אבל תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, וכיסי דוד עבדך מירה בתוכה תכין, ובנה אותה בניין עולם, בימינו. מעניין, הרב סולובייצ'יק היה אומר, דומה לנוסח הארי, וכך היה אומר, ולרושלים יחד באחם דשוב, ולשכום דוחי אשר דיברת, וכיסי דוד עבדך מירה לתוך התכין, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, ברוך אתה השם בני ירושלים. וההסבר לשינוי שלו, בעצם זה לא שינוי שהוא חידש. הרי מצאנו נוסחאות כאלה, אבל הוא חשב שזה הנוסח היותר מדויק, והסיבה לכך הוא בגלל שבדרך כלל כשאנחנו אומרים ברכה, ואומרים איזה תפילה לפני הברכה, אז החתימה היא מעין הברכה. הברכה היא מעין החתימה. וכאן, מהי הברכה? בונה ירושלים. אם כן, המילים האחרונות שצריכים להזכיר, הם ובנה אותה בקרוב בימינו, בניין עולם. זה נכון שהוא משאיר את המשפט וכיסי דוד עבדכם לתור תכין, אבל לא צמוד לברכה. כדי להצמיד את הנוסח מעין החתימה, מעין הברכה, אז שינה את הסדר המקובל, ואמר וכיסי דוד עבדך מהר לתוך התכין, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, ברוך אתה השם בונה ירושלים. לכאורה זה די מובן. אבל בכל זאת אני רוצה להסביר את התפילה היותר קיימת, שאומרים ובנה אותה בקרוב ימינו וכיסי דוד עבדך מהר לתוך התכין, ברוך אתה השם בני ירושלים. למרות שלכאורה המילים האחרונות אינן קשורות לברכה בצורה ישירה. ושמה ניתן להגיד, להסביר את זה כך. נתחיל מזווית אחרת לגמרי, נדבר כרגע על ברכת המזון. אנחנו רגילים להבין שבברכת המזון יש שלוש ברכות מן התורה. ברכה ראשונה על הזנת הכל, ברכה שנייה על הארץ ועל המזון, וברכה שלישית לפי הנוסחאות, אבל בני ברוך אתה השם בונה ורחם אב ירושלים עמי. אם אנחנו נגיד שיש שלוש ברכות מן התורה, צריכים למצוא את המקור בתורה. והרי יש פסוק אחד בלבד. ואכלת ושבעת וירחת את השם אלוקיך לארץ הטובה שנתן לך. אז בזמן שכתוב אכלת ושבעת, מדובר שצריכים להודות לקדוש ברוך הוא על האכילה. ללא קשר עם ארץ ישראל, וככה זה הברכה הראשונה. ולפי המסורת בגמרא, משה רבינו תיקן את הברכה הזאת עוד בחוץ לארץ. לפני שהגיעו לארץ, סביר שלא מזכירים שם את ארץ ישראל, רק מודים לקדוש ברוך הוא, הזן את הכל. ואילו הברכה השנייה, היא קשורה לפסוק, ויחלת וסבת ואיזה שם נקרא, על הארץ הטובה, צריכים להזכיר את ארץ ישראל. ממילא, יהושע תיקן לפי הגמרא, לפי המסורת בגמרא, יהושע תיקן את הברכה השנייה, בזמן שנכנסו לארץ. יפה. אבל הברכה השלישית, תקנת דוד שלמה, תקנת ירושלים. איפה רואים את זה בפסוק? אז ניחא, אפשר להסביר הכוונה של הארץ הטובה. הארץ הטובה זה לא רק ארץ ישראל. ארץ ישראל בלי ירושלים היא לא שלמה. ארץ ישראל לא נחשבת ארץ טובה, שלמה, בלי ירושלים. אז אולי אפשר להסביר שברכה שישית גם על התורה. אבל הגמרא אומרת, כל שלא אמר מלכות בית דוד, לא יצא ידי חובתו. מלכות בית דוד זה חלק מהותי מברכת המזון. כנראה, לפי הפשט הפשוט בגמרא, זה מהווה קיום מן התורה להזכיר את מלכות בית דוד. אבל איך רואים את זה בפסוק? איפה מזכירים בפסוק על הארץ טובה, את מלכות בית דוד. כנראה שארץ ישראל אינה נחשבת ארץ טובה, השלמות של ארץ ישראל היא רק ארץ ישראל שירושלים נמצאת בתוכה, ומלכות בית דוד נמצאת בתוכה. מלכות בית דוד נחשבת חלק מבניין ירושלים. לפי זה, אני יכול לחזור לדיון שלי בקשר ל-18. למה באמת יש שתי ברכות ב-18? ברכה אחת על ארץ ישראל, ולירושלים יחה בכם תשוב, ירושלים, וברכה שנייה על מלכות בית דוד. ולמה לפי הנוסח שיש בידינו אנחנו מזכירים את מלכות בית דוד בשניהם? כנראה שבגלל שיש שני הלכות כאן במלכות בית דוד. יש הלכה אחת של מלכות בית דוד, ועל זה יש ברכה בפני עצמה. אבל יש תפילה אחרת על בניין ירושלים. מזכירים שם מלכות בית דוד משום שבלי מלכות בית דוד ירושלים איננה שלמה. ירושלים, מה המיוחד שבירושלים? מה שמיוחד בירושלים כמובן זה שעיר שיש בה מקדש, וגם עיר הבירה של ארץ ישראל. בעצם אומרים את זה בממש ארבע מילים שאנחנו מכירים מהשיר לך דודי, שאומרים מקדש מלך, עיר מלוכה, פונים לירושלים ומכנים את ירושלים בכינוי מקדש מלך, העיר של בית מקדש, עיר מלוכה, והעיר הבירה של ארץ ישראל. ויש שתי הלכות בירושלים. ממילא כשאני מזכיר את ירושלים, אני מזכיר את מלכות בית דוד לא בתור מלכות בית דוד רק, אלא בתור חלק מבני ירושלים. ולכן, אולי הנוסח המקובל, וירושלים יחבך אם תשוב ותשקום דוחי אשר דיברת, ובני אותה בקרוב בימינו בניין עולם, בכיסי דוד עבדי חמר לתוך התכין, זה באמת חלק מהותי של בניין ירושלים. לכן זה באמת דומה לחתימה, דומה לברכה, ברוך את שם בני ירושלים. מלכות בית דוד זה גם כן חלק מבניין ירושלים. נגיע עכשיו נחזור עכשיו לחזרת השץ. היה לרב סולובייצ'יק מנהג מאוד ידוע, הרבה תלמידים אימצו לעצמם את המנהג הזה, שבחזרת השץ הוא היה עומד כל חזרת השץ עם רגליים מכוונות כאילו שהוא עומד 18 בעצמו. במעשה רב של הגרא היה כתוב שהוא היה שומע תפילת חזרת השץ מפי השץ מתוך הסידור. הוא כנראה לא היה לומד כמו שהרבה אנשים עושים היום, לא היה קורא שבת בשבתו או איזה ביטאון אחר שמחלקים בבתי כנסת, היה מקשיב לחזרת השץ, דווקא מחזיק סידור, היה מקפיד להגיד אמן אחר כל ברכה. אמנם לא כתוב במעשה רב שהוא היה עומד. ובוודאי לא כתוב שהוא היה עומד ברגליים מכוונות. יש ראשונים, אנחנו מכירים למשל בעל המאור במסכת ראש השנה, שאומר דווקא הציבור נהג לשבת בחזרת השץ. אבל הרב היה אומר שבתפילה, יש שתי הלכות. וכך הוא היה מדייק בלשון הרמב״ם, שיש הלכה אחת של תפילה בציבור. תפילה בציבור פירושה שעשרה אנשים מתפללים ביחד. כדי לקיים את העניין הגדול והחשוב של להתפלל עם הציבור, עשרה אנשים צריכים לעמוד ביחד להתפלל. אבל חוץ מהרעיון של תפילה בציבור, יש מושג של תפילת הציבור. הכוונה תפילת רבים. ואנחנו מקיימים את התפילת רבים על ידי זה שהחזן מתפלל ויש אנשים מניין שמקשיב לחזן, ויחד זה נקרא תפילת הציבור. הרב חשב שכדי לקיים את השיטה הזאת, כדי לקיים את המושג של תפילת הציבור, צריכים לעמוד ברגליים מכוונות, כאילו שאתה בעצמך מתפלל. הרב שטרנבוך בספרו על מנהגי הגר"א מסביר שלפי ההבנה הזאת יש הלכה מעניינת. מה קורה כשיש חזן שעדיין לא התפלל בכלל? הגיע לבית הכנסת והציבור מתחיל בחזרת השץ. אותו החזן יכול לעבור לפני התיבה, להתפלל תפילת השליח ציבור, חזרת השץ, שזה בעצם מה שאני קורא לזה תפילת הציבור, וזה נקרא גם כן לא רק תפילת הציבור, בשבילו זה נחשב תפילה בציבור, אבל אין 10 מתפללים לכאורה. כנראה שהוא הבין שבזמן שיש 9 אנשים שמקשיבים והוא מתפלל, זה מהווה תפילת הציבור. ממילא יש בכלל זה שאני מתפלל גם תפילה בציבור. והרב שטרנבוך כותב שכך פסק גם כן החזון איש. לכן, הרב היה מקפיד מאוד בחזרת השץ, לעמוד כך כל התפילה. ויש לציין, גם בראש השני יום כיפור, למרות שלכאורה זה ממש מאמץ קשה מאוד. מי שמכיר את התפילה של ראש השני יום כיפור, הרי תפילת המוסף, כל כך טעות בתפילה, שאני חושב שחזנים אינם מרגישים עייפות. הם כל כך שקועים בתוך התפילה. אבל אחד שמקשיב לי, אני חושב זה מאמץ קשה מאוד. הרב היה אומר שבראש השנה יש סיבה עוד יותר חשובה לעמוד ככה בתפילת ה-18. שהרי יש עניין של תקיעות על סדר התפילות. כדי לקיים באמת שופר כפי מה שהסבירו, עדיף להתפלל, להגיד את הברכות יחד עם השופר, אז צריכים להתפלל ותוך כדי התפילה לתקוע שופר. וכמובן יש מקומות שנוהגים שבאמצע השתיל ה-18, באמצע ה-18 בלחש, תוקעים בראש השנה, כדי שכל אחד יוכל לקיים את העניין של תקיעות על סדר התפילות. הרב שכטר הביא בספריו, שהרב סולובייצ'יק חשב באמת שעניין זה ראוי לתקוע בתוך תפילה בלחש, ואם הציבור היה יחסית מצומצם, מקום שאפשר לאחד להתפלל ולקבוע סדר התפילה בצורה כזאת שאף אחד לא יתבלבל, וכולם יעמדו פחות או יותר באותו קצב, הוא חשב באמת שטוב לעשות את זה, להתפלל מוסף בראש השנה, תקיעות על סדר התפילות. אבל במקום גדול, שמאוד מאוד קשה לדאוג לכך שכל הציבור יהיה מרוכז יחד, וידע בדיוק ויסתדר בתפילות, וזה גורם לבלבול גדול, אז ויתרנו על התקיעות באמצע ה-18, ותוקעים רק בתפילה, של חזרת השץ. אבל איך יוצאים תקיעות על סדר התפילות? אז הרב היה אומר, מי שעומד ברגליים מכוונות, כאילו שמתפלל 18, אז בראש השנה במוסף זה קיום עוד יותר גדול, לא רק תפילת הציבור שדיברנו עליה כל השנה, אבל כאן יש קיום של תקיעות על סדר התפילות. הדבר הוא כל כך יסודי, שמובא בליקוטים על הגריז, הדוד של הרב סולובייצ'יק, רב יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, ששאלו אותו פעם, אחד שמתפלל יחסית בצורה איטית, והציבור מתפלל יותר מהר, אז הם יתחילו חזרת השץ לפני שהוא יגיע לסוף התפילה. האם עדיף לו למהר את תפילתו, הכוונה כאן היא אפילו להוריד בכוונה, להתפלל ביותר, יותר מהר, בצורה כזאת שהוא לא תהיינה לאותן הכוונות שהיו לו לפני כן, כדי לקיים את התקיעות על סדר התפילות. אומרים שהגריז אמר לא כדאי. עדיין רוב הציבור לא נהג בקיום הזה של תקיעות על סדר התפילות עם רגליים מכוונות, אז לא כדאי למהר 18 כדי לקיים את זה. אבל בכל אופן, כשזה אפשרי, אז הרב היה מאוד מקפיד לקיים את התקיעות על סדר התפילות בראש השנה במוסף, וככה בכל 18. אנחנו נמשיך בזה, אם ירצה השם, בפעם הבאה.